נידה דף נון וב, מתחילים בעזרת השם, 24 שורות מלמעלה, בציטוט מהמשנה אחרי הנקודתיים והשרץ. אנחנו מחכים לאותו יום שיבוא אליהו הנביא לבשר על הגאולה. כבר רשימה ארוכה של שאלות הכנו בשביל לשאול אותו. אבל במסכת ברכות בתלמוד ירושלמי, פרק ת' הלכה ב', מובא שאלה שאליהו הנביא שאל את אחד מחכמי ישראל. אליהו זכור לטוב שאל לרבי נהוראי, מה השאלה? מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא שקצים ורמסים בעולמו? בשביל מה נבראו השקצים והרמסים? מה התועלת שיש בהם? אמר לו, אז רבי נהוראי ישיב לאליהו זכור לטוב, לצורך נבראו. מה הצורך? בשעה שהבריאות חוטאים. איזה צער זה עושה לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא חושב, שמה אני צריך את הבריאות האלה? מה התועלת שיש לי בהם? הם חוטאים לפניי. הוא מביט בהן, הקדוש ברוך הוא מביט בשרצים, בשקצים והרמסים, ואומר, מה אלו שאין בהן צורך? הרי אני מקיימן. זן אותם, פרנס אותם. אלו הבריאות שיש בהן צורך, לא כל שכן. טוב, אם כן, נמצא שהשקצים והרמסים הם מליצי יושר גדולים בשבילנו, אז נתבונן ונעסוק בהם. במשנה למדנו, והשרץ הוא מטמא לך, שרץ מת כשהוא לך, אם הוא אחד מהשמונה שרצים שהתורה מונה אותם, רשימה של שמונה סוגי שרצים, אם הוא עדיין לך, כמובן אחרי שהוא מת רק, אז הוא מתמה. אם הוא עדיין לך, אז הוא מתמה, ואינו מתמה יבש. כשהוא כבר יבש לגמרי, הוא לא מתמה יותר תומת שרץ. אמר איש לקיש, שרץ שיבש, הוא אמור להיות שהוא לא מתמה. ושלדו, הצורה של הגוף שלו, קיימת. וזה לא יתפורר וזה לא יתפזר מזה שהוא יבש, הוא נשאר תמה. שואלת הגמרא משנה מפורשת, והאננתנן מתמין לחין ואין מתמין יבשין. לא כתוב שאם השלדו קיימת זה יהיה תמה. אם זה יבש זה לא מתמה. איך אתה אומר שכששלדו קיימת זה מתמה? אמר רבי זרע לא קשיא, מהמשנה אין קושיא על דבריו של ריש לקיש. מה שדיבר ריש לקיש בכולן, כשכל השלד קיים אז הוא מתמה כשהוא יבש גם. מה שהמשנה אומרת שכשזה יבש זה לא מתמה. במקצתן מדובר שהשלד כבר לא שלם. כשהוא לך הוא יתמה אפילו שהוא לא שלם, אבל כשהוא יבש הוא לא יתמה אם הוא לא שלם. דתניה, אמר רבי יצחק ברבי ביסנה, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הפרשה שעוסקת בענייני שרצים אומרת התורה בהם. הפסוק, כל הנוגע בהם יתמה. בהם זה בכולם. יכול, לפי זה היינו חושבים, דווקא בכולם, רק אם השרץ שלם ונוגעים בו נטמאים. אם הוא נחסר ממנו, אם אדם יגע בו, הייתי סבור לומר שהאדם לא נטמא. תלמוד לומר, הפסוק גם אומר מהם. פסוק אחר כתוב שם, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא. מהם, אפילו מחלקם, משמע. אז אם כן לומדים מכאן, שלא צריך שיהיה כל השרץ שלם כדי שכשנוגעים בו יתמאו. אם כן, אם מהם, אם מספיק לגעת בחלק מהשרץ בשביל יתמא, יכול במקצתם. תלמוד לומר בהם, אז רגע, מקצתם בן אדם נטמא אם הוא נוגע בהם, או רק כשהם שלמים אדם נטמא כשנוגע בהם? הכיצד? איך אתה מיישב את שני הפסוקים האלה? ההסבר הוא כזה. כאן בלך. מתי אני אומר שמקצת השרץ, מהם, אם אדם נוגע או כלי נוגע, הוא נטמא? זה מדובר בלך. כשהשרץ עדיין לך, אז אם נוגעים בו, אפילו בחלקו נטמאים. כאן, מה שכתוב דווקא כשהוא שלם, כשנוגעים בו נטמאים, מדובר ביבש. אמר רבה, הני זבוגי דמחוזה. זבוגי, הכוונה סוג של צו, רש"י כותב. צווים. הצו הוא אחד, הצו שהתורה מתכוונת עליו כמובן, זה לא בדווקא הצו שלנו היום, שאנחנו מכירים היום, הצו שהתורה מתכוונת עליו, שהיו מצויים במחוזה מהשרצים האלה, שהתורה אומרת שזה נקרא צו, כי שלדן קיימת תמיים. אם הם, אפילו אם הם יבשים, אם השלד שלהם קיים, אם הם שלמים, הם תמיים, כמו שאמרנו. הגמרא מביאה אמרה נוספת דומה מאוד לאמרה הקודמת של ריש לקיש, עד כדי כך שתוספות שואל בשביל מה בכלל צריכים להביא את זה בתור שני אמרות שונות. ואמר ריש לקיש, שרץ לא שיבש, שזה היה המקרה הקודם, אלא שנשרף. אבל הדין הוא אותו דין, ושלדו קיימת תמה. אם הצורה של הגוף שלו שלם, שלמה, אז הוא מתמה. שואלת הגמרא, מי טבעי, למדנו משנה. נמצא שרץ שרוף שהוא מונח על גבי הזיתים. שרץ, כשהוא שרוף, לפי דברי המשנה, הוא לא מתמה. רק מה? יכול להיות שהשרץ הזה הונח על גבי הזיתים כשהוא עדיין לא היה שרוף, והוא טימה כבר את הזיתים האלה, ועכשיו הוא שרוף. אז יכול להיות שהזיתים כבר נטמאו, אבל יכול להיות שהוא נפל על הזיתים כבר אחרי שהוא היה שרוף, ואז הוא לא מתמה אותם. דוגמה הדומה לזה, וכן, מטלית בגד שהיה של זב שאנחנו מכירים בו ויודעים שהוא היה תמה תומה של זב. עכשיו הוא המאוה, הוא כרגע בלוי לגמרי, כבר לא ראוי. אין, כרגע במצב הנוכחי שלו הוא כבר לא מתמה, כי הוא כבר לא חשוב בגד. אבל יכול להיות שהוא נפל על הזיתים האלה מתי שהוא היה עדיין ראוי, והוא תימה את הזיתים ועכשיו הוא התבלה. אז הדין הוא אומר את המשנה, במקרה שיש לנו ספק האם השרץ או המטלית כשהם נפלו על הזיתים הם היו עדיין מתמאים, או שהם נפלו על הזיתים בצורה הזאת כבר שהם לא מתמאים, אנחנו אומרים שהזיתים יהיו טהורים. מה הסיבה? שכל הטומאות כשעת מציאתם. הכלל הוא שטומאות, כשאנחנו רוצים לדעת האם הם טימאו או לא טימאו, אנחנו הולכים לפי הזמן שאנחנו מוצאים את את הדבר התמה. וכיוון שמצאנו פה שרץ שרוף, שכעת הוא כבר לא מתמה, כיוון שמצאנו בגד שהוא כבר דהוי, בלוי, שכעת הוא כבר לא מתמה, אז אנחנו גם כן מתארים את הזית. אבל בכל אופן רואים מכאן ששרץ שרוף, הוא בטל ממנו כבר תורה תומה, אז כשל ריש לקיש שאמר שכשהוא שלם, אז עדיין מתמה. אמר רבי זעירא, לא קשיא, מה שדיבר ריש לקיש שהוא מתמה זה דווקא כשהוא שלם, בחולן. מה שהמשנה כאן מדברת זה כשזה לא שלם, במקצתם. גם כאן הגמרא מביאה ראיה מהברייתא שיש הבדל אם השרץ הוא שלם או שנחסר ממנו. דתניא, אמר רבי יצחק ברבי ביסנא משום רבי שמעון בן יוחאי, בפסוק שנאמר לעניין שרצים כתוב בהם. בהם הכוונה מלשון בכולם, כשהם שלמים. הפסוק אומר כל הנוגע בהם יטמא. יכול שאדם נטמא רק אם הוא נוגע בהם כשהם בכולם, כשהם שלמים, אבל אם אדם נוגע בשרץ שנחסר ממנו הוא לא יטמא. תלמוד לומר, התורה כותבת גם לשון מהם, הלשון של הפסוק בשלמות, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא. עכשיו מהם הכוונה גם מהם, מחלקם, לא כל השרץ צריך להיות שלם כדי שאם יגעו בו יטמאו. אז אם כן, אם הם יכול גם במקצתן, מספיק שאדם נוגע במקצתו של השרץ הוא כבר נטמא. תלמוד לומר בהם, צריך שהוא יהיה בכולו. הכיצד? אלא איך יכול להיות שמצד אחד התורה אומרת שדווקא כשנוגעים בשרץ שלם רק אז נטמאים, מצד שני כתוב שגם אם נוגעים בחלקו גם כן נטמאים. כאן מה שהתורה אומרת שאפילו במקצת מהשרץ זה מטמא, מדובר בשאינו שרוף, אז גם מקצתו מטמא. כאן מה שאנחנו אומרים שדווקא כשהוא שלם הוא מטמא, מדובר בשרוף. למדנו במשנה רשימה של דברים שהם מתמים רק כשהם לחים, והם לא מתמים כשהם יבשים. ועכשיו הגמרא מביאה מאיפה המקור לכל אחד מהם שהוא מתמה רק כשהוא לח. אז אחד מהדברים זה הטיפת זיווה, הזב. מאיפה אנחנו יודעים שהטיפת זיווה מתמה רק כשהיא לחה? דכתיב רר בשרו, זה ריר לח. כמו שהפסוק אומר, ויורד רירו על זקנו, כאילו זה רר, זה נוזל. רק כשזה לח ולא כשזה יבש. כיחו וניו ורוקו, זה כל מיני סוגים של הפרשות. גם אלה מתאמים רק כשהם לחים, כשהם יוצאים מאדם זב. מאיפה אנחנו יודעים שהם לא מתאמים כשהם יבשים? דכתיב, כי ירוק הזב. ומהרוק מרבים גם את כיחוב ניאו. אז זה צריך להיות כאין רוק, דווקא כשהוא לח ולא כשהוא יבש. שרץ, מאיפה אנחנו יודעים דווקא כשהוא לח הוא מתאמה? שכתוב, כל הנוגע בהם במותם, אמר רחמנה. כמו שבשעה שהשרץ מת הוא עדיין לח, אז ככה גם הוא מתאמה רק כשהוא עדיין לח, כאין מיטה. כמובן, מדובר פה כשזה לא שלם. אם זה שלם, אז גם כשהוא יבש, גם כשהוא שרוף, הוא מתאמה כמו שכבר ראינו. שכבת זרע. מאיפה אנחנו יודעים שהיא לא מתאמה כשהיא יבשה? כי הפסוק אומר, שכבת זרע, מלשון הראויה להזריע, אבל אחרי שהיא יבשה היא כבר לא ראויה. נבלה. מאיפה אנחנו יודעים שבעל חי שמת לא על ידי שחיטה כשרה, הוא מתאמה רק מתי שהוא לח? דכתיב, בתומת נבלה כתוב, כי ימות, הפסוק אומר שם, כי ימות מן הבהמה אשר לכם לאוכלה. כמו בשעה שהיא מתה, הנבלה היא עדיין לחה ולא יבשה, אז ככה נבלה מתאמה רק לח ולא יבש. כן מיתה, כמו הזמן שהנבלה מתה, כשהייתה לחה, רק אז היא מתאמה, וכשיבשה היא כבר לא מתאמה. עוד למדנו במשנה, אם יכולים להשרות, כל אלה שאנחנו אומרים שהם תמאים רק, כשהם לחים ולא כשהם יבשים, אבל אם כשהם יבשים, אילו היינו שורים אותם. במים פושרים, דווקא פושרים, יממה של, שלמה של מעט לעט, ואז הם היו חוזרים לעצמם להיות כמו שהם היו לחים, אז אני אומר שהם כן מתאמים אפילו כשהם יבשים. המשנה מדגישה שהמים צריכים להיות פושרים. באי רבי ירמיה, תחילתו וסופו בפושרים, צריך כל הזמן לשים לב לטמפרטורה, לרמת חום של המים, מתחילה ועד הסוף, שהם כל הזמן יהיו פושרים, ורק אז, אם במהלך 24 שעות זה חוזר לעצמו להיות בלאחותו, רק אז זה תמה עכשיו כשהוא יבש, עוד דין, מה מספיק שתחילתו הם היו פושרים, אף על פי שאין סופו פושרים, זה כבר מועיל, וזה נחשב שזה נחשב כבר לך, אומרת הגמרא תשמע לתניא, כמה ישריעתן בפושרין? יהודה בן נקוסה אומר, מעת לעת צריך להיות במים פושרים, אבל כמה זמן מתוך זה הם צריכים להיות דווקא פושרים? תחילתו אף על פי שאין סופו. כשאתה שם את התומה היבשה הזאת בתוך המים הפושרים, אז המים צריכים להיות פושרים, אבל אחר כך גם אם זה נהיה קר או חם, לא משנה מה, אנחנו אומרים שזה לא, אין לזה שום משמעות. אם בהתחלה זה היה מים פושרים, כשהכניסו את התומעה בפנים, ובמהלך 24 שעות התומעה הזאת חוזרת ללחות שלה, אז אני אומר שהיא תמאה גם כשהיא יבשה. רבן שמעון גמליאל אומר, לא, צריכים שיהיו פושרים כל המעט לעת, ורק בצורה כזאת אם הם יחזרו לעצמם ללחותם, אז זה יהיה תמאה עכשיו. אם ישימו מעט לעת שלם את המים, את התומעה הזאת בתוך מים פושרים, שהם כל הזמן יהיו פושרים, ואז זה יחזור לעצמו, זה אומר שגם עכשיו כשהם יבשים יש להם דין של לח שהם מתמאים. למדנו במשנה רבי יוסי אומר, בשר המת וכולי. זאת אומרת שלפי דעתו של רבי יוסי, בשר של אדם מת, הוא מתמא רק לח ולא יבש, שאם הוא יבש, שאם ישרו אותו במים פושרים מעט לעט, הוא לא יחזור להיות לך, הוא לא מתאמה. אמר שמואל, נכון שבשר יבש לא מתאמה בתור תומת בשר, תאור מלתאמה בשיעור של כזית, אבל רכבובית של מת יבשה מתאמה במגע, במסע ובאוהל תומת רכב. יש תומה של רכבוביות של מת, שזה מתאמה אפילו כשהמת יבש לגמרי. אם כן, מה החידוש? אם כן, זה כן תמה. החידוש הוא שרכבוביות של מת, יש בה קולות מאוד מאוד גדולות. למשל, אם זה הרכיב ביחד עם תכריכים וכדומה, שהתערבב כאן דברים נוספים ברכבוביות הזאת, זה כבר לא מתאמה תומת רכב. תניא נמי אחי, באמת ככה אומרת הברייתא. רבי יוסי אומר, בשר המת שיבש, והוא גם לא יכול לחזור להילחותו, ואין יכול לשרות ולחזור כמות שהיה, טהור מלטמא בכזית, אבל טמא טומאת רכב. אומרת המשנה, יש כאן רחוב, עוברים שם הרבה אנשים, אנשים טובים, ששומרים על עצמם בטהרה, בזמן בית מקדש כמובן, בזמן שעם ישראל יכולים להרשות לעצמם את הרמת חיים הגבוהה הזאת, להיות בטהרה כל הזמן, והם לוקחים איתם טהרות, ויום אחד עוברים שם הפקחים, פקחי המשמרות, הטהרה, פקחי אלה ששומרים על הטהרה של המקום, והם פשוט מאוד מוצאים פתאום שרץ במבוי. וואי, לך תדע כמה אנשים עברו, לא שמו לב שיש כאן שרץ, אולי דרכו עליו, אולי נגעו בו, אולי הניחו עליו חפצים, והחפצים נטמעו, שרץ מת. השרץ שנמצא במבוי, אני לא יודע ממתי השרץ הזה נמצא פה, את מי לטמא שבספק, שאולי הוא נטמע מהשרץ הזה. הדין הוא שהוא מטמא למפרע את כל התארות שנעשו במבוי הזה, חושבים שמה נגעו בו ונטמעו, עד שיומר בדקתי את המבוי הזה, בודקים ברשימה של אלה שבודקים את המקום, והם אומרים, הנה, עבר פה פקח לפני כמה שעות, והוא ראה שהשרץ הזה לא היה אז, אז מי אז שבדקו וראו שאין שרץ, אז אחורה אנחנו מתארים, אבל מי אז, עד הפעם עכשיו שמצאנו שרץ, מי אז שלא בדקו, עד עכשיו שבדקו ומצאו שרץ, כל מי שעבר במבוי הזה, תמאה מספק למפרע. עד שיומר, בדקתי את המבוי הזה ולא היה בו שרץ. בסדר. או עד שעת כיבוד, או שיגיעו האלה שאחראים על הניקיון, ואמרו, אנחנו ניקינו את המקום הזה בשעה פלונית. אז עד השעה הפלונית, אז אנחנו אומרים שהמבוי לא היה תמאה. רק מאז והלאה, המקום תמאה עד שמצאו את השרץ. זה הדין לגבי שרץ. הדין דומה גם לגבי קטם של דם שנמצא בחלוק של האישה. וכן קטם שנמצא בחלוק. אנחנו לא יודעים ממתי הדם יצא מהאישה ותימה אותה. אז הדין הוא שהוא מטמא למפרע את כל התארות שהאישה נגעה בהם, עד שיומר בדקתי את החלוק הזה ולא היה בו קטם, ומאז אחורה למפרע אנחנו אומרים שכל התארות שהיא עסקה בהם יהיו טהורים, או עד שעת כיבוס הבגד, כי חזקה של בנות ישראל שהן בודקות את הבגדים שלהם בשעת כיבוס. טוב, עכשיו, גם השרץ וגם הקטם הוא מטמא בין לך, בין יבש. בסדר? רבי שמעון אומר, שרץ היבש מטמא למפרע עד שעת כיבוס, עד שעת כיבוד המבוי, עד הזמן שניקו את המבוי. אבל שרץ והלך אינו מטמא למפרע. למה? כי כמה זמן יכול להיות שהוא נשאר לך השרץ הזה? לא יכול להיות שהוא נמצא פה כבר מששת ימי בראשית, וגם לא מלפני כמה ימים. לא יכול להיות ששרץ נשאר לך כל כך הרבה זמן, אם הוא נמצא פה הרבה זמן. לכן רק אם הוא יבש, הוא מטמא למפרע. הלך, אינו מטמא, אלא עד ששעת שיכול לחזור ולהיות לך. זאת אומרת, עד זמן שמשרץ היה במבוי, הוא היה יכול להישאר עד עכשיו לך. אבל בזמן יותר מוקדם מזה, שאם אז הוא היה השרץ הזה, הוא כבר היה מתייבש, לא מטמא המבוי למפרע שאולי השרץ הזה כבר היה במקום מאז, כי אם הוא היה מאז, כבר היה צריך להיות יבש עכשיו. היבאי אלו, בני בית מדרש הסתפקו בספק מעניין מאוד. למה אנחנו אומרים ששרץ, אם הוא נמצא במבוי, אנחנו מטמאים את התארות שעברו במבוי הזה למפרע, עד שעת כיבוד, עד הזמן שניקו את המבוי? למה? האם מפני שחזקתו בדוק, כי חזקה לאדם שמנקה את המבוי, שהוא בודק לראות שאין פה שרץ, אז סימן שבזמן שהוא ניקה לא היה שרץ, רק אחר כך זה הגיע, או דילמה, חזקתו מתכבד, כי הבן אדם מנקה כל כך טוב, שגם אם הוא לא מחפש, הוא ודאי ניקה את השרץ הזה, וכנראה שכשהוא ניקה לא היה השרץ. ורק אחר כך אנחנו תולים שהשרץ הזה נמצא. שואלת הגמרא, ומה אין נפקא מינה? מה זה משנה אם הטעם הוא בגלל שבן אדם מחפש כשהוא מנקה, או שבן אדם מנקה טוב ולכן כנראה שהשרץ לא נמצא? ההבדל הוא, דאמר כביד. הבן אדם אומר, תשמע, אני את העבודה שלי עושה עבודה טובה, מנקה טוב, אבל ולא בדיק. אני לא ממונה פה על העניין של לבדוק משרצים. לא בדקתי אם יש שרץ. היא אמרת חזקתו בדוק, אם הטעם הוא בגלל שהוא חזקה של האדם שהוא מנקה, שהוא גם בודק כבר תוך כדי שהוא מנקה שאין שרץ, כאן הוא אומר לך במפורש, הלא בדק, הוא אומר לך שהוא לא בדק משרצים, לכן זה מטמא למפרע גם לפני שהוא ניקה. אבל היא אמרת חזקתו מתכבד, אבל אם אנחנו אומרים שכשבן אדם מנקה טוב את המבוי, אז חזקה שהוא גם ניקה את השרץ, המתכבד, כאן הוא הרי ניקה את המקום טוב, אז אם כן מסתבר שרק משעת כיבוד אבל המקום תמה, כי חושבים שיש פה שרץ, אבל למפרע, לפני שעת כיבוד, אנחנו אומרים שמן הסתם השרץ הזה לא היה, כאילו היה פה כבר היו מנקים אותו. אינמי, עוד הבדל, דהשתכח בגומה, מצאו את זה בתוך מין גומה כזאת במבוי. היא אמרת חזקתו בדוק, אם הטעם זה בגלל שהחזקה שכשבאדם מנקה את החצר הוא גם כן בודק. הוא בודק טוב לחפש אם יש רצים. מאן דבדק בגומה אדם בדיק. אם הוא בדק אז הוא גם היה יכול למצוא בתוך הגומות, אז כנראה שמאז שכשהוא ניקה לא היה שם שרצים. מה יכול להיות? שמאז עד עכשיו כן היה שם שרץ, מאז שהוא בדק עד עכשיו, בסדר. אז רק על הזמן הזה התארות שעשו באותו מבוי יהיו תמאים מספק. אבל מלפני כן אנחנו לא נתאמת את התארות. אבל היא אמרה, חזקתו מתכבד, אם תגיד שאתה אמור, כשמנקים את המבוי, אז כבר מנקים גם את השרצים, גומה לא מתכבדה. כשמנקים, לא מנקים בכל הגומות, אז אם כן, לפי זה יוצא שהשרץ כן היה פה גם לפני שניקו את המבוי. לפחות כל פנים יש חשש כזה. אז לכם מתאמים, גם לפני שעה שניקו את המבוי, את כל התארות שעברו באותו מבוי מספק. אז מה התשובה לשאלה הזאת? אז הגמרא תכף תתרץ על זה. ולפני כן הגמרא שואלת את אותו שאלה, את אותו ספק, גם לגבי הדין השני שלמדנו במשנה. למדנו במשנה וכן הקטם וכו'. אמרנו שהקטם מתאמה למפרע רק עד השעה שחיבסו את הבגד. מוצאים קטם על החלוק של האישה, אומרים, תשמע, הקטם הזה מן הסתם לא היה פה לפני שחיבסו את הבגד, אלא רק אחרי שעת קיבוס, רק מאז ועלה יכול להיות שיש פה את הקטם הזה. ומשאלת שאלה, למה? האם אנחנו אומרים, היא באה אליו, האם אנחנו אומרים שהקטם הזה לא מתאמה לפני שעת קיבוס, עד שעת קיבוס, למה? כי חזקתו בדוק, כי חזקה שאישה מחבסת את הבגד, היא בודקת אותו שאין בו כתמים של דם, או דילמה, חזקתו מתכבס, או שהחזקה היא, גם אם היא לא בודקת, עצם זה שהיא חיבסה את הבגד, מן הסתם גם התנקה הכתמים שהיו בו, ומשעת ה... זאת אומרת, בזמן הקיבוס לא היו בו בטוח כתמים, זה הסיבה, כי זה פשוט מתכבס. גם כאן שואלת הגמרא, למה נפקמינה, מה ההבדל? ההבדל הוא אותם שני הבדלים. דאמר, כיבס ולא בדק. אישה אומרת, אני כיבסתי את הבגד, אבל לא בדקתי, היה הרבה כביסה אולי, לא בדקה האם יש כתם או אין כתם. היא אמרת, חזקתו בדוק, עם הטעם שחזקה שהיא מחבסת, היא בודקת את הכתמים. הלא בדק, היא אומרת לך פה במילים הכי ברורות שיש, שהיא לא חיפשה אם יש כתם. אז כאן זה כן יהיה תמה לפני כן, כי חוששים אולי הכתם היה עוד קודם. היא אמרה את חזקתו מתכבס, אבל אם אומרים שכל בגד כשמחבסים אותו, בדרך כלל כל הכתמים כבר נרחצים, נהיים נקיים, אז המתכבד, אז אם כן גם כאן, למעשה יוצא שבשעת הקיבוס, הבגד הזה כבר התכבס אם היה בו כתמים, והכתם שיש פה עכשיו בטוח הגיע מאחרי שעת קיבוס הבגד. אינמי, עוד נפקמינה שיש, עוד הבדל. דהשתכחה בסיטרה, מצאו את הכתם של אדם באיזה מין פינה, איפה שיש קמטים, איפה שיש תפירות. היא אמרת חזקתו בדוק, שאישה שמחבסת את הבגד היא בודקת את הכתמים, אז גם פה היא תבדוק בכפלים האלה. מאן דבדק בסיטרא נמי בדיק, מחפשים גם באותם פינות. אבל היא אמרת חזקתו מתכבס עם התאמו, בגלל שהחזקה שהבגד מתכבס והוא מתנקה גם נרחץ מאותם כתמים, בסיטרא לא מתכבס. אנשים אין דרכם כשהם משפשפים ורוחצים, בדרך כלל באותם כמתים הם לא היו מחפשים. מאי, אז השאלה היא, האם אנחנו אומרים שהסיבה שאנחנו אומרים שהבגד הזה משעת קיבוס ועל אנחנו רק חוששים על הכתם, אבל לפני כן לא, זה בגלל שחזקה שבודקים אותו בשעת קיבוס, או בגלל שהוא מתנקה מעצמו? ואותה שאלה גם יש על השאלה הקודמת לגבי מבוי, משעה שכיבדו וניקו אותו, האם הסיבה שרק מאז ועל החוששים שיש שם השרץ זה בגלל שבן אדם שמנקה הוא גם בודק משרצים, או שזה רק בגלל שבמציאות ניקו, אז כנראה שגם ניקו את השרץ הזה? מה התשובה? אומרת הגמרא, תשמע דתניא, אמר רבי מאיר, מפני מה אמרו? למה אמרו חכמים, השרץ שנמצא במבוי מטמא למפרע, עד מתי? עד שיאמר בדקתי את המבוי הזה ולא היה בו שרץ, או עד שעת כיבוד? למה אנחנו אומרים שרק עד אז אנחנו תולים שהשרץ הזה היה פה? מפני שחזקת בני ישראל בודקים מבואותיהם בשעת כיבודיהם. בדרך כלל בני ישראל, בשעה שהם יודעים להיזהר מטומאה וטהרה, כשהם כבר מנקים את המבוי, הם בודקים לראות שאין שם שרצים גם. ואם לא בדקו, אם במציאות זה היה מאוד מהרו ולא היה להם זמן לבדוק או משהו כזה, אומר לך מפורש לא בדקתי, אז הפסידוהו למפרע, ויוצא שגם התארות שעברו באותו מבוי לפני שעת כיבוד, גם הם מספק יהיו טמאות. ומפני מה אמרו חכמים לגבי קטם שנמצא בחלוק, שגם הקטם הזה מטמא למפרע עד מתי? עד שיאמר בדקתי את החלוק ולא היה בו קטם, או עד שעת כיבוס. מה הסיבה שרק עד אז? מפני שחזקת בנות ישראל בודקות חלוקיהן בשעת כיבוסיהם, אם יש שם קטם או שאין בו קטם. ולכן זה מטמא למפרע רק עד השעה שכיבסו את החלוק. ואם הם כיבסו את הבגד ואומרים במפורש שהם לא בדקו, אז אם כן, הפסידו למפרע, וגם התארות שמסקו אותם נידות לפני כן, לפני שעת כיבוס, אנחנו גם כן חוששים לטמא את התארות האלה. הפסידו למפרע. רב אחא אמר, אם היא לא בדקה בשעה שהיא חיפשה את הבגד, והיא לא יודעת אם הקטם הזה עוד לפני כן, לפני כיבוס, או שהקטם הזה נהיה אחרי הכיבוס, ואז יוצא שהיא מטמאה טהרות רק מכאן ולהבא, רק משעת כיבוס, יש דרך לבדוק את זה. מה היא תעשה? תחזור ותחבסנו. תחבס את הבגד עוד הפעם. אם נדחה מראיתו, אם הכביסה השנייה הורידה את הקטם מהבגד, בידוע שלאחר הכיבוס הקודם נהיה הקטם, כי הרי חיפשו את הבגד לפני כן. אם היה קטם לפני כן, הוא היה מתכבס. אלא מה? זה שהוא לא התכבס, סימן שהכתם נהיה אחרי הכיבוס, ולכן מטמאים את הטהרות רק מכאן ולהבא משעת כיבוס. ואם לאו, אתה רואה שהכתם הזה, איך שזה נקרא כתם עקשן, הוא לא יורד בכביסה, בידוע שלפני כיבוס חוששים, אולי זה היה כבר מלפני כיבוס הבגד הכתם הזה, ומספק נטמא גם לפני שעת כיבוס. זה הדרך של רבי אחא לבדוק. רבי אומר, לא צריך לחבס עוד פעם את הבגד בשביל לבדוק האם הקטם הזה היה לפני כיבוס או שהוא רק נהיה אחרי הכיבוס. כי אפשר לבדוק על הקטם בעצמו האם הוא נהיה אחרי שעת כיבוס או לפני. איך בודקים? אינו דומה קטם שלאחר הכיבוס, אחרי שהוא כבר עבר כביסה, הקטם כבר נראה אחרת מאשר לקטם שלפני הכיבוס. מה ההבדל? שזה מקדיר. לפני שחיבסו את הבגד, זאת אומרת ככה, לפני שחיבסו את הבגד, אם הקטם היה בו, אז הכביסה, מה היא גורמת? היא גורמת שהקטם יקדיר. מה זאת אומרת? הוא שוקע בתוך הבגד. הוא לא שכבה על הבד, הוא נכנס לתוך הבד. וזה, אבל אם הקטם עדיין לפני כביסה, מגליד, זה בולט, זה עווה קצת, יש מין אובי כזה. בכל אופן, עד לכאן הברייתא, אבל מה רואים בברייתא הזאת לגבי שני הצדדים שהיה לנו? האם אנחנו אומרים לגבי כיבוד ולגבי כיבוס, האם באדם בודק בשעת כיבוד וכיבוס, או שאנחנו אומרים שעצם הכיבוד והכיבוס מסירים את כל השרצים והכתמים? אומרת הגמרא, שמע מינה בברייתא, חזקתו בדוק, שהחזקה הוא שזאת זה שמנקה את המבוי. או זאת שמחבסת את הבגד, בודקים אם יש שרץ או קטם. אבל אם לא בדקו, אז יהיה חזקה, אז אנחנו לא נתאר מלפני כן. שמה מינה, באמת זו התשובה לשאלה ולספקות שהסתפקנו. למדנו במשנה, הוא מטמא בין לך, בין יבש. רבי שמעון אומר, הלך אינו מטמא אלא עד שעה שיכול להיות לך. במשנה שלנו עסקנו בשני נושאים, נושא של שרץ ונושא של דם, קטם של דם על גבי הבגד. ואז המשנה אומרת שלפי התנא הראשון זה מטמא בין לך ובין יבש, זה מטמא למפרע, כמו כל הדינים שאמרנו, ברגע שאתה מצאת את הקטם או מצאת את השרץ, אנחנו אומרים שזה מטמא בין אם הוא לך בין אם הוא יבש למפרע. עכשיו, אחרי זה כתוב מטמא בין לך בין יבש, רבי שמעון אומר הלך אינו מטמא אלא עד שעה שיכול להיות לך. זאת אומרת, דבר לך זה אומר שזה עכשיו נהיה, כי במשך הזמן זה מתייבש, אז רק עד שעה שיכול להיות לך. עכשיו, על מה מדיבר רבי שמעון? האם הוא דיבר על שרץ? האם הוא דיבר על דם? על מה הוא התכוון להגיד? הסברה של רבי שמעון מאוד מסתדרת. תשמע, אתה מוצא עכשיו נאמר שרץ שאתה רואה שעכשיו הוא מת, אז אני לא יכול להגיד שהוא נמצא פה מלפני שנתיים. אם הוא היה שנתיים פה, היה מתייבש. אפילו פחות, כמובן, ממש כמה ימים הוא כבר היה מתייבש. זה שאתה רואה שהוא עדיין לך, זה משהו מעכשיו. אז הוא לא היה פה לפני כן שרץ המת הזה. השאלה היא אם נאמר את זה גם לגבי בגד. אתה רואה כתם של דם, אם הוא עדיין לך, זה אומר שהוא עכשיו נהיה. או שלא. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, לא שנו הכלל הזה, שכשאנחנו רואים שהכתם הוא לך, זה אומר שזה... כתם. כשאנחנו רואים שהתומה לך, זה אומר שזה עכשיו נהיה. אומרת הגמרא, לא שנו אלא שרץ. אבל כתם לא. אפילו לך, נמי מתאמה למפרע. אם אתה רואה כתם של דם, זה לא משנה אם הוא לך או יבש, גם רבי שמעון מודה שמתאמים למפרע עד שעת כיבוס. למה? יכול להיות, אבל אתה רואה שזה לך, בסדר? אימר, יבש היה. אני אומר, אולי בהתחלה הוא כבר התייבש, איך הוא נהיה לך? ומי הנפיל עלי, נשפח עליו מים, והמים עוררו אותו בחזרה שהוא יפוך להיות לך. שואלת הגמרא, אז אם כן, אם המים יכולים לעורר דבר יבש ולהפוך אותו ללך, אז למה רק לגבי קטם אתה אומר שאפילו אם הוא לך זה יכול להיות משהו ישן? שרץ נמי, אימר יבש היה, ומי הנפיל עלי, גם לגבי שרץ אפשר לו משהו כבר היה יבש, רק שפשוט זה נרטב במים והוא חזר להיות לך. אומרת הגמרא, לא. אם איתה דאח יב, הוא, הטבע של שרץ, שאם זה נכון שהוא כבר היה יבש ועכשיו הוא נרטב בחזרה, הוא לא היה חוזר להיות שרץ לך. אלא אם מרטוט אי מרטט, הוא היה נמרט ונפרח. אתה רואה שהוא שלם, סימן שהוא עכשיו מת, ואתה לא צריך לחשוב שהיה לפני כן שרץ במקום הזה. אומרת המשנה, כל הכתמים הבאים מרקם, עיר של עובדי כוכבים. עובדי כוכבים, הדם שלהם לא מתמה. אז אם אתה רואה כתם שמגיע מהעיר הזאת, כל הכתמים תאורים. רבי יהודה מתמה את הכתמים האלה. למה? מפני שהם גרים יהודים. אלא מה? וטועים. הם לא יודעים שצריך להחביא את הכתמים שלהם. מה אתה שולח את זה ככה ברוב חוצות? כתם זה דבר שצריך להסתיר אותו. מה יש? אם זה תמה, אולי אנשים ייקשלו בזה, ויתמאו גם, אז תשים את זה במקום שאף אחד לא ייקשל. רק הם טועים, הם לא יודעים שכך צריך לעשות, לכן מתמים את הכתמים שבאים מרקם לפי רבי יהודה. ועכשיו, אותם הכתמים הבאים מבין העובדי כוכבים, ערים שהם בוודאות של עובדי כוכבים, הכתמים האלה תיאורים, כי הכתמים של עובדי כוכבים תיאורים. הכתמים שבאים מבין ישראל ומבין הקוטים, קוטים יש ויכוח בין החכמים האם הם גרים או שהם לא גרים, אפילו שהם התגיירו, הגירות שלהם לא אמיתית. רבי מאיר אומר שכתמים שבאים מבין ישראל ומבין הקוטים הוא מתמה, וחכמים מתארים למה? מפני שלא נחשדו על כתמיהם, אלא הם מחפשים את הכתמים שלהם. ואם אתה רואה פה כתם, זה אומר שזה לא כתם של ישראל, אז זה כתם שלא מתמה. טוב. דייקת הגמרא, כפסיק וטני. כל הכתמים שבאים מעובדי כוכבים תיאורים. יש עיר שיש ספק, אולי האנשים שגרים בעיר הזאת, היו שם בנות ישראל, ויכול להיות שהעובדי כוכבים נשאו מבנות ישראל, ויש דין שעובד כוכבים הבעל בת ישראל, הוולד ממזר. אז שואלת הגמרא, מה? כל עיר של עובדי כוכבים, הכתמים שם תיאורים, אפילו כתמים שבאים מעיר שנקראת תרמוד, וכמו שאמרנו, שהיו שם בנות ישראל שגויים התחתנו איתם, והדין הוא שהוולד ממזר. אמר רבי יוחנן, זאת אומרת, שים לב שזה אמר את זה רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, זאת אומרת, מקבלים גרים מתרמוד. מהמשנה הזאת אנחנו למדים שבתרמוד לא חוששים שיש ממזרים, לא חוששים שיש שם בנות ישראל, שהיו שם וגויים התחתנו איתם, ולכן הוולדות שלהם ממזרים, לא. אלא הם פשוט מאוד יהודים רגילים, ולכן אפשר לקבל אותם בתור גרים, כי אילו בתרמוד יש הרבה... היו בנות ישראל וגויים התחתנו איתם ואז יש שם ממזרים, אז אתה לא יכול לגייר, כי אם יש שם ממזר, מה תגייר אותו? הרי גר, המצב שלו הרבה יותר טוב מאשר ממזר, כי גר שמתגייר הוא יהודי, הוא יכול להתחתן עם בת ישראל, אבל ממזר לא יכול להתחתן עם בת ישראל, אז מה, אתה תגייר אחד שהוא ממזר, יחשבו שהוא גר ויתנו לו להתחתן עם בת ישראל, אז אם באמת זה ממזרים אתה לא יכול לגייר אותם. פה מזה שאתה רואה שהכתמים שם הם תיאורים, סימן שכולם שם עובדי כוכבים ואתה יכול לגייר אותם. סימן שהמשנה שלנו סוברת שלא היו ממזרים בתרמוד. שואלת הגמרא, היני, וכי כך אומר רבי יוחנן, שעשתה משנה שלנו, שלפי רבי יוחנן אנחנו מכירים, שהלכה כסתם משנה, סוברת שתרמוד זה מקום שאין שם ממזרים, והרבי יוחנן וסביה דאמרי תרוויו, גם רבי יוחנן וגם הזקנים שבאותו דור אמרו, אין מקבלים גרים מתרמוד כי חוששים שהם ממזרים, אז איך פה סתם משנה, רבי יוחנן אומר שסתם משנה, האנשים שבתרמוד הם ודאי לא ממזרים, ופה רבי יוחנן אומר שחוששים שהם ממזרים, וכי תאמה זאת ולא סביר עלי, מה תאמר שרבי יוחנן אומר זאת אומרת, והמשנה שלנו שרואים שכתמים שבאים מכל עיר של עובדי כוכבים, תיאורים גם מתרמוד, זאת אומרת, מהמשנה ככה נשמע שאפשר לקבל ממזרים, אפשר לקבל גרים מתרמוד כי הם לא ממזרים, אבל הוא סובר שבתרמוד כן יש ממזרים, ואמר רבי יוחנן להלכה כסתם משנה, לא יכול להיות שרבי יוחנן לא מסכים עם המשנה שלנו, כי הרי הוא אומר הלכה כמו סתם משנה, והמשנה שלנו היא סתם, אין פה איזה דעה. ההלכה הזאת שאומרים שכתמים שבאים מבין העובדי כוכבים תיאורים, זה סתם משנה. זה לא כתוב בשם דעה מסוימת. וכשזה כתוב לא בשם דעה מסוימת, רבי יוחנן סובר שככה ההלכה. אז איך יכול שמצד אחד רבי יוחנן אומר שההלכה היא שתרמוד, כולם שמה הם עובדי כוכבים. מצד שני, רבי יוחנן אומר שיש שם ספק ממזרים. עונה הגמרא, אמוראי נין הוא ואליבא דרבי יוחנן. יש מחלוקת בין האמוראים, מה דעתו של רבי יוחנן? האם אומרים הלכה כסתם משנה, ואז אני אומר שאפילו בתרמוד, אפילו בתרמוד כולם שם נחשבים עובדי כוכבים ולא חוששים שאולי יש שם ממזרים, ולכן אפשר גם לגייר אותם, ולכן הכתמים שם תיאורים. ולעומת זאת יש דעה אחרת שסוברת שרבי יוחנן לא אומר הלכה כסתם משנה, ורבי יוחנן סובר שבאמת המשנה הזאת אולי סוברת ש תרמוד, כולם שם עובדי כוכבים גמורים ולא ממזרים, אבל הוא עצמו כן חושש אולי חלק מהתושבי תרמוד הם ממזרים. למדנו במשנה, כתמים שבאים מבין ישראל או מבין הקוטים, רבי מאיר מתמה וחכמים מתארים. חכמים מתארים כתמים שבאים מבין ישראל, כתם מישראלית חכמים מתארים, שואלת הגמרא ורבנן אידי ישראל מתארי, אם הם מתארים אפילו כתמים שמגיעים מערים שגרים שם יהודים, דמן מתאמו, אז איזה כתמים הם מתאמים? אם כתמים של ישראל גם תיאורים. מסבירה הגמרא חסורי מחסרה ואחי קטני, צריך לגרוס בלשון של המשנה את הגרסה הבאה. כתם שבא מבין ישראל, תמה. מבין הקוטים, מחלוקת. רבי מאיר מתאמה, כי לפי דעתו הקוטים הם גרים אמיתיים, דקוטים גרי אמת הן, ולכן הם יושבים כמו ישראל, אז הכתמים שלהם מתאמים. וחכמים מתארים, כי לפי דעתם הקוטים לא ממש התגיירו גרות אמיתית, היה להם איזושהי סיבה להם הם התגיירו, סיבה צדדית, או בגלל שהם קיבלו על עצמם באמת עול תורה ומצוות, הראיות הרגו אותם, והם תלו את זה בגלל שהם צריכים להתגייר, אבל הם לא קיבלו עליהם באמת שמירת תורה. דקוטים גרי הראיות, לכן הם יושבים גויים, והכתמים שלהם לא מתאמים. כך סוברים חכמים. שואלת הגמרא היא, אחי, אם הסיבה שחכמים אומרים שהכתמים של קוטים תאורים בגלל שהם לא גרים, לא נחשדו על כתמיהם, למה כתוב שהסיבה שזה תאור כי הם לא נחשדו על הכתמים? גרי עריות מבעלי, תגיד, בגלל שהם גרי עריות הם לא יהודים. אלא אומרת הגמרא אחי כאמר, זה הפירוש של המשנה. כתמים שבאים מבין ישראל ומבין הקוטים, אבל במקום מוצנע, שהדרך שישראל שם את זה באמת במקום מוצנע, אז הם יהיו טמאים, למה דקוטים גרי אמת הם, ולכן הכתמים בן של ישראל ובן של קוטים הם טמאים. אבל נמצאים בערי ישראל, כתמים שנמצאים במקום גלוי, שזה לא המקום שבדרך כלל שמים את זה ישראל. תיאורים, למה שלא נחשדו על כתמיהם, ישראל לא נחשדו להפקיר את הכתמים שלהם בכל פינה. והצנועים עצני אלו, הם בדרך כלל מסתירים את זה. אז אם אתה רואה פה כתם במקום גלוי, כל הדין שכתמים זה רק מדרבנן, אז אנחנו מקילים לומר שהכתם הזה הוא כתם של גויים, ולכן לא מתמה. הכתמים הנמצאים בערי קוטים, ונמצאים במקום גלוי, רבי מאיר מתמה. למה? דנחשדו על כתמיהם. הם חשודים שהם מפקירים את הכתמים שלהם. אבל הם גרי אמת, אז הם נחשבים יהודים, והכתמים שלהם מתמים, לכן הם יהיו טמאים הכתמים האלה. וחכמים מתארים כי הם סוברים, שלא נחשדו על כתמיהם. הם לא חשודים להפקיר את הכתמים שלהם ברחוב. אם אתה רואה שם הכתמים במקום גלוי, סימן שזה לא של הקוטים האלה, אלא זה כתמים אולי של גויים, ולכן הם לפי חכמים הם מתארים. עד כאן דף נ"ו.